חושב שצריך ללכת לא מחר, היום לבחירות. אני חושב שגץ ואיזנקוט צריכים לעזוב את קבינט המלחמה, כי בינינו המלחמה נגמרה. עכשיו אנחנו בלחימה. הלחימה הזאת יכולה להימשך חודשים ושנים, ודרך אגב זה גם מה שכולם מבטיחים לנו. ועד שהם לא ייצאו מהממשלה, אין סיכוי שנתקדם לקראת בחירות.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לסיפורים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם, כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י, והפעם ללא גיא רולניק שנאלץ לבטל ברגע האחרון וישוב אלינו בשבוע הבא. שמענו בפתיח את השר לשעבר עומר בר-לב. אנחנו מקליטים את הפרק הזה בסיומו של עוד שבוע, שבו מדברים על עסקת חטופים ועל פריצת דרך ומסע ומתן שמתקדם או שנתקע, בזמן שרומי, אליה, אלכס, עומר, איציק, חמזה, מישל, שירי, אריאל וכפיר הקטן ועוד רבים רבים אחרים עדיין נמצאים בשבי חמאס, והמשפחות שלהם נטרפות מרוב עייפות, תסכול ודאגה עצומה. זהו סיומו של שבוע שהתחיל בעברת עשרות מיליוני שקלים ברגע האחרון לטובת הזהות היהודית או המסורת היהודית, והמשיכה עם הדרישה לקצץ עשרות מיליוני שקלים מהמדע והפיתוח, כי מה לעשות צריך לחסוך. זה היה שבוע שבו המציאות הביטחונית השברירית ממילא עמדה למבחן נוסף עם אלפי מוסלמים שנערו להר הבית לתפילות חודש הרמדאן הקדוש להם, ומה שהתחיל עם תמונות קשות נרגע מעט בהמשך. עכשיו, העיניים נשואות ליום שישי בתקווה שהתפילה הגדולה תעבור גם היא בשלום. מי שמכיר מקרוב את הנפיצות של חודש הרמדאן ואת התפקיד המורכב של המשרד לביטחון לאומי הוא עומר בר-לב, שהיה חבר הכנסת מטעם מפלגת העבודה והשר במשרד שנקרא אז רק ביטחון פנים, כי זה מה שהוא התיימר לתת. הזמנו אותו כדי לנסות ולברר מה צריך לעשות כדי להרגיע את הרוחות ולהימנע מהסלמה, אבל לא רק. נדבר איתו גם על המשרד לביטחון לאומי, תחת איתמר בן גביר, ועל משטרת ישראל והשינויים שהיא עוברת. נבדוק לאן נעלמה האופוזיציה ומתי צריך ללכת לבחירות. נדון בשינויים שמתחוללים בפריפריה וננסה להעריך האם החוק שמתיר השתמטות מהצבא יעבור או יגרום למשבר בקואליציה. בדרך ננסה ללמוד ממנו אם הוא מתכוון להישאר אזרח מודאג או לקפוץ לסיר הרותח שנקרא הפוליטיקה הישראלית. פרסומת אחת ומתחילים.
עבור כל לוחם שלישי, סיום המלחמה הוא רק תחילתה. מה עובר על מי שחזר מהקרב, אבל משהו ממנו נשאר שם? מה קריטי לעשות כדי שהטראומה לא תהפוך לפוסט-טראומה? ואיך מתחילים לטפל בטראומה לאומית עמוקה כל כך, שמערערת את הנחות היסוד הכי בסיסיות שלנו? פודקאסט החדשני מארח לוחם פגוע נפש מצוק איתן, שהפך את מסע השיקום שלו למפעל חיים של עזרה לאחרים. חודשיים לפני חרבות ברזל, בדיון בכנסת, הוא זעק מדם ליבו את מה שהפך לנבואה. חפשו אותנו, החדשנים, סדרת פודקאסטים בשיתוף אוניברסיטת אריאל, בכל אפליקציות ההסקטים.
שלום לעומר בר-לב.
שלום.
אנחנו מקליטים את הפודקאסט ביום רביעי, יומיים לפני יום שישי הראשון של חודש הרמדאן, שבו צפויים עשרות אלפי מוסלמים להגיע להר הבית, למסגד אל-אקצה. אתה מוטרד?
תראי, ראשית, אני חושב שתמיד צריך להיות בקוננות, משטרת ישראל צריכה להיות בקוננות לקראת האירועים האלה, אבל בעיקרון, במדינה שמדברת על חופש פולחן לכל הדתות, לא היינו צריכים להיות בכלל באיזושהי קוננות, לא להיות מוטרדים וכן הלאה. מה שקרה השנה, שבעצם ממשלת ישראל, בהובלתו של שר הטיקטוק, פשוט משחקת לידיו של החמאס, ועושה חיבור בין המלחמה בעזה נגד החמאס לבין הר הבית, ולא זאת מטרתו של החמאס. החמאס רוצה להציג את עצמו כמשחרר מסגד אל-אקצה. וזה בדיוק, לצערי, כל ההתנהלות בשבועות האחרונים של הממשלה הובילה אותנו לזה, ואני מאוד מאוד מקווה שזה לא יהיה לזה ביטוי, לא ביום שישי הקרוב ולא בימי שישי האחרים.
יום שישי הוא יום נפיץ במיוחד. אנחנו רואים שהימים האלה יש איזושהי רגיעה, או שאני טועה?
לא, את לא טועה. זה לא עניין של נפיץ. בימי שישי מגיעים עשרות אלפים לתפילת הבוקר והצהריים, מגיעים עשרות אלפי פלסטינים וערבים ישראלים להתפלל. בניגוד לימים הרגילים, במהלך הרמדאן שהמספרים הם הרבה פחות. ולכן ברגע ש... ש... יכול גם להגיע ל-120 אלף איש שמגיעים להר הבית, זה...
יכול להעביר את השטח.
לא, מה שיכול להעביר את השטח, שמספיק שתהיה שם קבוצה מאוד קטנה של ערבים שרוצים להעביר את השטח, ואז שאת לוקחת את זה, ואת לוקחת את ה-120 אלף איש שנמצאים שם, זה יכול להיות בעיה מאוד מאוד קשה.
שאלתי את השאלה הזאת בין היתר בגלל התפקיד הקודם שלך. היית שר, אז זה היה ביטחון פנים, היום זה, המשרד הזה שודרג לביטחון לאומי.
ביטחון הפנים של מדינת ישראל נפגע בשנה האחרונה, ולכן שדרגו לו את השם.
אוקיי.
סליחה על הציניות.
עומר, כמי שמכיר את המשרד לביטחון לאומי ואת משטרת ישראל די מקרוב, אני רוצה לשאול אותך מה קורה שם, האם הדברים עובדים כמו שצריך לדעתך? האם אתה מזהה סימנים מטרידים של התפרקות, ניסיון מוגבר לרצות את השר?
תראי, בואי נתחיל מהסוף, התוצאות. ביטחון הפנים במדינת ישראל בהידרדרות קשה, זה בעיקר נספר על ידי התקשורת במספר הנרצחים בחברה הערבית וגם ביהודית, ואנחנו רואים, אנחנו רואים אירועי טרור, אנחנו רואים שפשוט הכל מתפרק מתחת לידיים, אנחנו רואים שבהפגנות המשטרה לא פעם מתנהגת באלימות שבעבר היא לא התנהגה, כולל אירועים עכשיו על משפחות חטופים וכן הלאה. אז ברור שקורה שם משהו מאוד מאוד רע. אבל אם אני אקח את הרמדאן כדוגמה, במקרים של אירועים קיצוניים בהר הבית, אז נכון שמשטרת ישראל תיכנס ותנסה לעשות שם סדר. אבל זה אירועים מאוד מאוד קיצוניים. בעיקרון, כשאני הייתי השר, אמרתי, אין כניסה של משטרה להר הבית, בוודאי לא למסגד אל-אקצא, ולכן כל החלטה כזאת על כניסה, זה החלטה של המפכ"ל. מה עשה ראש הממשלה? ראש הממשלה הוא לא סומך על השר לביטחון לאומי. ולכן הוא העריך שהוא יהיה שם, ולצערו וגם לצערי הבכירים במשטרה לא פעם מתכופפים בפני השר, והשר ייתן הוראה להיכנס להר הבית, ולכן זה לא שראש הממשלה הפקיע את זה מהשר, הוא כל כך לא סומך עליו, שהוא בעצם גם הפקיע את זה מהמפכ"ל, שהוא גם לא סומך עליו, כי הוא יקנע לגחמות השר. לכן הגענו פשוט לטירוף מערכות שראש הממשלה הוא זה שיאשר או לא יאשר במקרה קיצוני על טיפול במאומה כזאת או אחרת בהר הבית. זה פשוט התפרקות מוחלטת.
אתה יודע, אתה מדבר על התפרקות מוחלטת. לפני שבועיים התארח פה גונן בן יצחק, והוא דיבר על האלימות המשטרתית שהולכת וגוברת כלפי המפגינים, והוא אמר, במשטרה יש קצינים בכירים שמרכינים ראש בפני השר, בפני החלטות השר, כי הם ראו מה שקרה למי שניסה להתנגד, לעמי אשד, שכבר לא נמצא במשטרה, והם מעדיפים אולי לשמור על משרתם ולשמור על שקט. אתה, אני מניחה, מכיר את הקצינים האלה מקרוב, חלק מהם.
תראה, אני מכיר אותם.
אתה מדבר איתם?
אני לא מדבר איתם. אבל זה דבר ברור לחלוטין. המפכ"ל אמור לסיים במקסימום את הקדנציה שלו בעוד 4-5 חודשים. יש שם מספר קצינים שמתמודדים על המינוי למפכ"ל המשטרה, ולצערי חלקם מתכופפים. הם חושבים שאם הם ימלאו אחר הגחמות של השר, אז הסיכוי שהשר ימנה אותם למפכ"ל הבא הוא יותר גבוה. אנחנו ראינו מה הוא עשה בשירות בתי הסוהר. שהוא מינה את המזכיר הביטחוני שלו מהמשטרה, שאין לו שום ניסיון ושום מכירות עם שירות בתי הסוהר, להיות שם להחליף את הנציבה קטי פרי. ולכן, כן, לצערי, לא כולם, חס וחלילה, לא כולם, יש לא מעט קצינים ששומרים על גב זקוף, וזה מאוד מאוד קשה שהרוח הרעה נושבת כל כך חזק, זה לא פשוט לשמור על גב זקוף. אבל יש כאלה שמתקפלים, וחלק מהתוצאות אנחנו רואים. אני כמובן לא אזכיר שמות, ושוב, אני לא מדבר עם אף אחד, אבל אני רואה מהתקשורת, מההתנהלות. אני רואה מי מתכופף ומי לא. ולצערי, יש יותר כאלה שמתכופפים מאשר כאלה שעומדים איתן.
לפני כמה שנים, אני חושבת שכשמונית להיות, לפני שנתיים בעצם, זה כבר נראה כל כך רחוק, כשמונית לתפקיד, התראיינת באחד העיתונים, ושאלו אותך איך אתה רואה את התפקיד, ואמרת שאתה רוצה להחזיר את האמון בין הציבור למשטרה, ואת הדימוי של המשטרה שהלך ונפגע. לנוכח מה שאנחנו רואים היום, אתה חושב שניתן יהיה לשקם את חוסר האמון בין חלק מהאוכלוסייה לפחות לבין המשטרה?
תראה, חוסר האמון קיים, ולצערי חוסר האמון הוא בצדק, כי שוב, אם אנחנו מסתכלים על הפשיעה במדינת ישראל, הפשיעה במדינת ישראל לגעתה בצורה דרמטית, אירועי טרור בתוך המדינה, לא מדבר מחוץ לקו הירוק, עלו. והשר הנוכחי, הדבר היחיד שהוא מתעסק בו, זה בחלוקת כלי נשק, ועל זה הוא מתגאה. אבל בביטחון של אזרחי מדינת ישראל, שזאת המשימה העיקרית, אנחנו רואים מדרדרות, ולכן, תראי, אני לא פטליסט במובן הזה, שאני אומר, אין שום סיכוי לחזור למצב קודם או מצב אחר. יש סיכוי, אבל כמובן שזה מאוד מאוד קשה, וככל ש... המצב הביטחוני בארץ והאחריות של המשטרה למצב הביטחוני מדרדרת ונפגעת, הרבה הרבה יותר קשה להחזיר את המצב לקדמותו.
אני רוצה לקחת את זה למקום קצת אחר. אנחנו באמת מדברים פה על הכאוס שקיים, עוד לא נגענו בממשלה ובכל מה שעובר עליה היום. ולפני שנגיע לזה, אני רוצה לשאול אותך אם יש אופוזיציה היום לממשלת ישראל.
אני יודע מה התשובה המצופה, אבל אני אגיד לך בתור אחד שישב כמעט 8 שנים באופוזיציה. נורא נורא קשה להיות באופוזיציה, ועם כל מי שאתה מדבר, והוא דווקא רוצה לפרגן לך, אז אומרים לך, אז למה לא שומעים אותך יותר? למה לא רואים אותך וכן הלאה? ואז הייתי מסביר שמה לעשות, התקשורת היא לא עובדת אצלנו, וגם הדמרקרים וגם עיתונים אחרים פועלים גופי תקשורת לפי ה...
אז בעצם מה שאתה אומר, שהתקשורת היא זאת שהשמה בזה שקולה של האופוזיציה לא נשמע?
לא, ממש לא, לא. הבעיה היא בשיטת הממשל במדינת ישראל, שבעצם אין 3 רשויות, בעצם יש 2 רשויות, שזה הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, היא אותה רשות מהמבנה שלנו, שאומר שתמיד בכנסת לקואליציה יש רוב. עכשיו, לא רק לקואליציה, בכל הוועדות יש לקואליציה רוב, למעט בוועדת ביקורת המדינה. ולכן היכולת, האמיתית, אני לא מדבר התקשורתית, האמיתית של גורמים מהאופוזיציה לחוקק חוקים, להפוך שולחנות, היא מאוד מאוד מסומצמת.
בהינתן שיש בחירות היום, מחר, יש אלטרנטיבה שהציבור יוכל לשאת אל העיניים ולהגיד, אוקיי, מנהיג יותר טוב?
כל סקר ב8 חודשים האחרונים מראה את זה.
גנץ הוא החלופה?
אז אני לא עכשיו נכנס אם זה גנץ או לא, אבל בכל, עוד לפני המלחמה, אחרי המלחמה, המצב של הקואליציה עוד יותר ידע.
לא שאלתי את הסקרים, שאלתי מה אתה חושב.
לא, מה אני חושב? אני חושב שצריך ללכת, לא מחר, היום לבחירות. אני חושב שגנץ ואיזנקוט צריכים לעזוב את קבינט המלחמה, כי בינינו המלחמה נגמרה. עכשיו אנחנו בלחימה. הלחימה הזאת יכולה להימשך חודשים ושנים, ודרך אגב זה גם מה שכולם מבטיחים לנו. ועד שהם לא ייצאו מהממשלה, אין סיכוי שנתקדם לקראת בחירות.
מה המשמעות של המהלך של גדעון סער? נזכיר, הוא התפצל מהמחנה הממלכתי, ובבקש, כרגע גנץ לא מאפשר לו, מבקש להיכנס לקבינט המצומצם. מה משמעות המהלך שלו? אם יש לו איזושהי משמעות מבחינה פוליטית היום?
תראי, ברור שיש לו משמעות מבחינה פוליטית. אני חושב שגם הוא, שהוא שומע שגם בנט שוקל לחזור ולהקים מפלגה, וגם יוסי כהן, ושתיהן מפלגות עם נטייה ימינה, אז גדעון רוצה לחזק את מעמדו, אם בשביל להוביל, או אם בשביל להצטרף לאחת המפלגות האלה.
הוא מחזק את נתניהו, את שלטון נתניהו בדרך?
אני מאוד מאוד מקווה שלא, ושחס וחלילה הוא לא יחזור בו מכל מה שהוא מדבר בשנים האחרונות. אבל אם את שואלת אותי, האם אני חושב שזה מהלך לנו כאזרחי מדינת ישראל, בתור אזרח שלא הצביע לא ולא לבני גנץ, זה מהלך טוב ונכון? אני חושב שזה מהלך טוב ונכון. כי המהלך הזה יאמר, אוקיי, אז בואו עכשיו נראה לכחול לבן כמה מנדטים יש להם בסקרים, אחרי שגדעון סער עזב, עד עכשיו היו ספקולציות. ובואו נראה לגדעון סער כמה מנדטים יש לו בסקרים, ובואו נראה איך הקואליציה והאופוזיציה, שהיום זה פחות או יותר 45 מנדטים לקואליציה וכל היתר לאופוזיציה, איך זה משתנה. אני מאוד מקווה, ואני גם מאמין, שזה לא ישתנה בהרבה. ולכן זה גם יקטין את סימני השאלה לקראת הרגע המכריע, שזה הבחירות הבאות. לכן אני שמח על המהלך הזה.
אתה רוצה להאריך מתי היו בחירות?
המועד הראשון שהכנסת יכולה להתפזר, זה מושב הקיץ של הכנסת, שנגמר בסוף יולי. אם זה יקרה אז הבחירות תהיינה בספטמבר או אוקטובר, לא זוכר השנה איפה החגים נופלים, או לפני החגים או אחרי החגים. זה המועד הכי מוקדם. אני מאוד מקווה שזה יקרה שם, כי מעבר לזה אני לא רואה שמחזירים את החטופים, ולא יחזירו את החטופים, אני אמרתי מהיום הראשון.
לא מחזירים את החטופים כי החמאס מערים קשיים, או כי ממשלת ישראל לא מתאמצת מספיק?
לא מחזירים את ה-35-40 חטופים הנוכחים, כי החמאס מערים קשיים. עכשיו מדובר על פעימה של 35-40. אבל אם אנחנו מדברים על כל ה-134, אין סיכוי בעולם, וזה אני אמרתי מהיום הראשון של המלחמה, לצערי, שהם יוחזרו, האחרונים, אני לא יודע אם זה החיילים, אם זה הגברים, יוחזרו לפני שהמלחמה הזאת תסתיים. כי זה הקלף היחיד, כמעט היחיד, שיש לחמאס. גם אם, במזל טוב, מחר בבוקר נצליח לחסל את סינואר או את דף או מישהו אחר. הם ימשיכו, זה יימשך. לכן הסיפור הזה של ניצחון מוחלט, שנתניהו מדבר עליו, אין דבר כזה ניצחון מוחלט. אנחנו ביהודה ושומרון, כל יום יש לנו שם אירועי טרור. אם אנחנו מדברים על הניצחון האפשרי, אז מבחינה צבאית מוטטנו את החמאס, גם אם נשארו עוד 3.5 גדודים ברפיח. החמאס הצבאי מוטט. החמאס ימשיך לפעול בחוליות קטנות, כמו שפעלו בלבנון 18 שנה. למוטט את שלטון החמאס, זה רק אם נשכיל לסייע למאמץ האמריקאי לבנות שלטון אחר, או בסיס לשלטון אחר ברצועת עזה, שיחליף את החמאס. כל עוד אנחנו לא עושים את זה, אין סיכוי בעולם ששלטון החמאס יתמוטט, כי אנחנו רואים שגם עכשיו, בסוף מי שמחלק שם אוכל, זה החמאס. החמאס ואונרה שהיא שטאפ של החמאס.
אני רוצה להמשיך מפה קצת ולדבר עליך, אבל לפני זה עוד שאלה קטנה, בנושא שאתה מכיר אותו היטב, אתה תמכת בזמנו בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר אסון מירון, היא פרסמה את התוצאות שלה לפני שבוע, היה רעש יום-יומיים, ואז נראה כאילו שקט חזר למחוזותינו, ובכלל יש איזו תחושה שאתה יודע, אפשר לעשות הכל, והכל עובר בשקט. מגישים את התקציב באיחור, אז מגישים אותו באיחור. רוצים לקצץ בחינוך הממלכתי, אז יש יום-יומיים זעקות שבר, ואז זה עובר, שהכל עובר, שהכל משתנה, שהכל אפשרי. אני רוצה לשאול אותך כמי שמכיר את המערכת הזאת מקרוב, כמה ערכים באמת נפגעו? כמה, את יודע, גם הניסיון להפיכה משטרית פגע בשלטון החוק, פגע במנהל התקין. עד כמה העניין הזה, החלשת שומרי הסף, עד כמה זה כל כך ברור ועמוק כפי שאתה רואה את זה?
לצערי זה לא עניין של תחושה. מה שאת תיארת זה מה שקורה. הממשלה הזאת והשלטון הזה עושה מה שבראש שלו, כמו שאמרת, במקרה המקסימלי יש איזה יום-יומיים קצת רעש, וממשיכים הלאה, ומפרקים, פשוט מפרקים את המדינה. את יודעת, התגובה הראשונה שלי אחרי שקראתי את עיקרי הדוח, אני מודה שלא קראתי את כל ה-400 עמודים, דעתי אני היחיד בארץ שהודה בזה, אז התחושה הראשונה הייתה תחושת עצב. למה תחושת עצב? בגלל שכל הלקחים והמסקנות, אתה רואה איך בשביעי באוקטובר לא קיימו אף אחד מהם. זאת אומרת, שיקולים פוליטיים הנחו ומנחים אותנו גם היום אם להשיב את החטופים כך או אחרת. דחייה של קבלת החלטות. אחרי שמקבלים החלטות, ההחלטות מעורפלות שאפשר לפרש אותם כך ואחרת. זה ממשיך. ולכן, זה רק עצב, באמת עצב עמוק שמלווה אותי, שכאילו אומר, למה היינו צריכים את ועדת החקירה הזאת? הכל כל כך רע וברור,
אתה יודע, הכל גם היה די ברור אחרי מלחמת היום הכיפורים, שגם נלחמת בה, וזה קצת מחזיר אותי אליך. אתה מתכוון להתמודד על ראשות מפלגת העבודה, נכון?
את אומרת או שואלת?
אומרת ושואלת.
אז התשובה, אני שוקל את זה, ועוד לא החלטתי.
אוקיי, אז בוא קצת, רק נחזור אחורה, אתה יודע, מכירים אותך כשר שעבר לביטחון פנים, ואני רוצה ללכת קצת יותר אחורה, אתה נולדת לסוג של משפחת אצולה ישראלית, עם אבא שהיה רמטכ"ל השמיני, אז אולי תתאר לנו בכמה מילים את הדרך שלך, וגם איך זה ייצב את התפיסה שלך לגבי ישראל, ולגבי האופן של איזה מדינה אתה היית רוצה לחיות בה, או איזה מדינה היית רוצה שתעוצב פה.
אז תראה, שהגעתי לכנסת, בעצם, אתה יודע, שהסתכלתי אחורה, עסקתי בשלושה תחומים. תחום אחד זה באמת הצבאי, בעיקר סיירת מטכ"ל. התגייסתי בתור חייל וסיימתי בתור מפקד. התחום השני זה היה תחום ההייטק, גם הייתי 15 שנה בהייטק, הקמתי כמה חברות. התחום השלישי זה התחום החברתי, שהקמתי את תנועת אחריי, אחרי רצח רבין.
היית גם עם מקימי שלום עכשיו.
נכון. עשיתי עוד, אמרת 70 שנה ונתת לי כמה שניות.
כן.
נכון.
שנייה לכל שנה.
כן, אבל אחריי הובלתי אותה 15 שנה, שהפכה להיות אחד מהארגוני הנוער המובילים במדינת ישראל.
כלומר, אתה השקעת הרבה מאוד מאמץ בפריפריה, בעזרה לפריפריה, בעצמת נוער מהפריפריה.
נכון, ואת יודעת, הפריפריה במדינת ישראל זה כל מקום. זאת אומרת, זה גם פריפריה גיאוגרפית וגם פריפריה סוציו-אקונומית. כאן בתל אביב יש שכונות, אני לא אציין אותן, שפריפריאליות בכל מידה.
וכשאתה מסתכל על מדינת ישראל היום, בהינתן כל מה שעשית...
תראי, הלכנו רק אחורה. בזמנו, בשנת, מה זה, ה-98, נדמה לי שהקמנו את אחריי, המטרה הייתה לא שירות משמעותי בצהל. שירות משמעותי בצהל נתפס בינינו כאמצעי, בשביל לתת לצעירים וצעירות באמת מהפריפריה, הזדמנות להשתלב בצורה יותר טובה בחברה הישראלית, כי כבר אז הרגשנו שהפערים החברתיים והכלכליים בחברת ישראל, במדינת ישראל, הם גדולים. מאז הפערים האלה רק גדלו. אז אם אני מסתכל החברתי-כלכלי, פערים גדלו. אם אני מסתכל על...
הפריפריה היום, לפחות הצפונית, אתה יודע, כבר לא נמצאת שם. עשרות אלפי מפונים שלא חיים בבתים שלהם בצפון הארץ, ולא יודעים מתי אם בכלל הם יחזרו אליהם.
כן, ואני אגיד לך למה. כי הם לא מעניינים את הממשלה. הם פשוט לא מעניינים את נתניהו, וזה יכול להימשך ככה עוד חודשים. ואני אגיד לך עוד דבר. זה היה טעות בהחלטה לפנות את כל היישובים במרחק, עד 2 קילומטר, אחרי זה 4 קילומטר, מהצפון. מה שהיה צריך לעשות אז, זה כמו באשקלון. מי שלא מרגיש בטוח, המדינה תדאג לו. אבל ברגע שהמדינה נכנסה, נתניהו נכנס לפאניקה ונתן את ההוראה הזאת, בעצם אנחנו עכשיו מוכנים לחיות במצב שהחיזבאללה יורה טילי נונטט ורקטות על הצפון, 80 אלף איש לא חיים בבתים שלהם, והכל נמשך כרגיל, לאף אחד, אף אחד שם זה לא משנה. ולכן אני אומר, אם הם לא היו מתפנים, מדינת ישראל הייתה חייבת להגיב צפונה, ומכיוון שמדינת ישראל, הצבא לא רוצה לערוך מלחמה בשתי חזיתות, המלחמה בעזה מזמן הייתה נגמרת.
דיברנו על הצבא ועל מערך הכוחות, וזה מוביל אותי לשאלה שאני חייבת לשאול אותה, כי אתה באמת זה נושא שעסקת בו לא מעט, והוא השוויון בנטל. רק אני אזכיר שלפני שנה בדיוק, לדעתי זה היה במאי 2023, היית באיזושהי הפגנה, בעד שוויון בנטל, והיה מי שביקש מהבעלים של מאפיית אנג'ל, שמוכרת לציבור החרדי גם, להדיח אותך מתפקיד היו, בגלל שהשתתפת באותה הפגנה. אני חייבת להגיד לך שהתקשרתי אליו באותו בוקר יום שישי, בהצעה לראיין אותו, הוא כמובן סירב, ואז שאלתי אותו אם הוא מתכוון לפטר אותך, והוא היה המום מהשאלה, הוא אמר לי לא, ממש לא. אז אני רוצה לשאול אותך לאור מה שקורה היום. א', אתה חושב שהחרדים יצליחו, במשימה שלהם למנוע מהדור הצעיר להתגייס לצבא?
תראי, ראשית הם מצליחים. לא מגייסים אותם כבר הרבה מאוד שנים, וחלק מהחוקים שניסו לחוקק, ובגץ פסל, זה בעצם חוקים לא של שוויון בנטל, כי אם זה חוקים של השתמטות. אז אני לא יודע איך הסיפור הזה ייגמר. אני חושב שזה, לצערנו, המלחמה הזאת והקורבנות הכל כך רבים שיש לנו, חידדו בקרב רוב הציבור הישראלי באמת את הצורך בשוויון בנטל.
אני חושבת שזה בדיוק העניין, שמעניין אידיאולוגי ערכי, יש פה עניין מאוד ארצי, שצריכים עוד כוח אדם, עוד חיילים, אין לנו מספיק.
צריכים עוד כוח אדם, זה דבר אחד, אבל דבר שני, לא הגיוני.
ברור, אבל על זה תמיד היה הדיוק.
לצורך העניין שהילדים שלי ישרתו בצבא, ואולי גם יסכנו את חייהם, וילדים של מישהו אחר יהיו פטורים מזה. שלא לדבר על זה, שהם גם פטורים וגם מקבלים
כסף.
תקציבים וכן הלאה וכן הלאה. אז אני חושב שהציבור שעל נוח לו להעלים עין מהדילמה הזאת, הוא כבר לא יכול להעלים עין מהדילמה הזאת. ברור לי שהחוק שהם רצו לחוקק הוא לא יעבור.
למה זה כל כך ברור? יש להם 64 מנדטים, ממשלה מאוד יציבה וחזקה, ועושה רושם שהם כולם מצביעים כפי שמצופה מהם.
כי אני לא רואה את שר הביטחון לדוגמה מצביע על חוק הזה. ויכול להיות שבקרב סדום יש שם עוד איזה שניים, שלושה צדיקים שגם לא יצביעו.
זה יכול
להיות שזה הנושא שיפיל את הממשלה. כי רק ברגע שטיפול לממשלה, בג"ץ ייתן ארכה נוספת לחקיקת החוק.
מעניין.
משהו למדתי בפוליטיקה.
אני רואה. אתה יודע, כבר אמרת כמה פעמים שיצאת מהפוליטיקה ולא התכוונת לחזור, ובסופו של דבר חזרת, ועכשיו שוב אתה שוקל את צעדיך, אבל אתה שוקל את צעדיך במפלגה שיש לה אפס מנדטים, ושהחוקים בה גם השתנו. זאת אומרת, אם פעם היה צריך איזו תקופת הכשרה של חצי שנה, מהרגע שאתה נרשם כחבר במפלגה, ועד שיש לך יכולת להשפיע, היום זה מהיום למחר. אתה חושב שתצליח בהינתן גם המצב של המפלגה וגם השינויים שהתחוללו בה, א', להיבחר, וב', להיבחר לכנסת?
ראשית, אם אני אחליט להתמודד, אז זה מתוך אמונה שאני אתמודד ואני אזכה. אבל לגבי הנקודה שאלה, זה באמת מאוד מוזר שמפלגה קובעת כללים ש... באמת כל אחד יכול גם להתמודד לרשות המפלגה וגם להיות חבר במפלגה. רק לצורך הדוגמה, את הזכרת שבמפלגת העבודה זה היה חצי שנה, היית חייב להיות חבר לפחות חצי שנה, בליכוד זה 3 שנים. מי שרוצה להתמודד על רשות הליכוד, הוא צריך להיות חבר ליכוד 3 שנים. עכשיו, יש לדברים האלה משמעות ערכית, ולצערי זה בוטל. ואת יודעת מה, מעבר לזה אני מעדיף לא להוסיף.
עכשיו זה כבר נהיה מעניין.
כן.
מפלגת העבודה יחסית, יש שם חברי כנסת שכן שומעים את קולם, כמו נעמה לזימי.
אפרת רייטן. חברי כנסת מצוינים.
וזה מוביל אותי לשאלה השנייה שלא ענית עליה. אתה חושב שמפלגת העבודה יכולה להשתקם ולקום מהריסות?
דבר ראשון, אני חושב שברגע שמפלגת העבודה, אסור לה לחזור על הטעות שנעשתה בבחירות האחרונות, וכן היא צריכה להתחבר עם מרץ, ואולי עם כוחות חדשים מהמחאה, אם יהיו, בשביל להקים גוש שמאל ציוני חזק ורחב. האם החיבור יהיה מלא או טקטי או זה כבר שאלה טכנית, אבל חייבים להתחבר. עכשיו, זה תלוי בין היתר במי יבחר לרשות מפלגת העבודה. אנחנו ראינו שמרב מיכאלי, שבא אחרי אמיר פרץ, ואז לאמיר פרץ היה בסקרים גם אפס מנדטים, היא ביום שהיא נבחרה, הייא הקפיצה את המנדטים ל4 בסקרים, ואחרי זה קיבלנו 7. ואחרי זה קרה בדיוק הפוך, שירדנו ל4, ועוד רגע לא היינו עוברים את אחוז החסימה. אז לכן, זה נורא תלוי במי יעמוד בראש המפלגה, ואם באמת מי שיעמוד יבין ויציר על זה, שחייבים כאן לעשות איחוד כוחות. כי בכלל, הפיצול כוחות בכנסת, כל כך הרבה מפלגות, זה בסוף לרעת אזרחי מדינת ישראל.
אתה מדבר על דברים טכניים ופרסונליים, ואני רוצה לדבר איתך על ערכים. בהינתן שאתה תחליט להתמודד, איזה ערכים היום מפלגת העבודה מציעה שהם שונים ממפלגות אחרות? מפלגות מרכז אחרות, ממפלגות שמאל, אם יש כאלה אחרות. מה מפלגת העבודה מבחינה ערכית יכולה לבוא ולהציע לציבור בישראל?
שני דברים מאוד ברורים. אחד, בנושא המדיני-ביטחוני, מעבר לחזון של שתי מדינות לשני עמים, שזה גם היום, קשה לדבר על זה, אבל זאת האפשרות היחידה. הנכונות להתקדם לכיוון החזון הזה, שכוללת הרבה מאוד ויתורים, למשל שמדינת ישראל תחליט סוף סוף מה הגבולות העתידיים שלה, ותחליט שמחוץ לגבולות האלה היא לא בונה יותר התנחלויות, ולא לא מרחיבה וכן הלאה וכן הלאה. זה בתחום המדיני-ביטחוני, ובתחום החברתי, תפיסה סוציאל-דמוקרטית מובהקת, כשאם אני מסתכל היום על יש עתיד, התפיסה הכלכלית-חברתית של יש עתיד היא לא סוציאל-דמוקרטית, התפיסה של כחול לבן עם גדעון סער, גדעון סער בוודאי לא. אז לכן,
הוא, שוב, כבר לא, אני... הוא כבר לא עם כחול לבן, החל מ...
לא, לכן אני אומר, עד לפני רגע, אז ברור שלא. אני עוד לא שמעתי את התפיסה החברתית-כלכלית של כחול לבן. עד היום הם לא היו בתחום הסוציאל-דמוקרטי.
נכון, כי היום אנשים בעיקר מפלגות קמות ונופלות על כן ביבי, לא ביבי, ואתה לא לגמרי מצליח להבין מה המהות שלהם, אבל אתה בעצם אומר... שתי מדינות לשני עמים, מדינת רווחה ישראלית.
אני אומר, זה, בדיוק, זה מדינה שהמדינה מבינה שיש לה אחריות כלפי תושביה, בנושא של כמובן ביטחון, שעל זה כולם מסכימים, בנושא בריאות, בנושא חינוך, ובנושא נקרא לזה housing, או שיש קורת גג. זה הדברים המינימליים.
מה בנושא דת ומדינה?
ברור שצריכה להיות הפרדה בין דת ומדינה. ואני חושב שיש לא מעט מפלגות שמסכימות על זה, אבל די מובן שזה יהיה מאוד מאוד קשה להגיע לזה. אבל אם אני חוזר לתפיסה החברתית, למדינה יש אחריות כלפי אזרחיה, והיא לא יכולה להמשיך בתפיסה, שהיא התפיסה של נתניהו, שהחזקים יתחזקו, וזה ימשוך אחריהם את כל החלשים. זה לא קרה, לא קרה בארץ, קרה בדיוק הפוך, וגם לא קרה במקומות אחרים.
אנחנו מתקרבים לסיום, ואנחנו אוהבים לסיים את הפודקאסט הזה בנימה אופטימית, ואני רוצה לשאול אותך אם במצב של היום, כפי שאתה רואה אותו, יש סיבות לאופטימיות, ואם כן, מה הן?
שאלה קשה, כי אני תופס את עצמי כאופטימיסט חסר תקנה, ולכן קשה לי מאוד לענות על השאלה הזאת. אם יהיו בחירות השנה, אז יש מקום נרחב לאופטימיות. מצד שני, יש לנו ראש ממשלה שיעשה הכל, קורבנות, חיילים, תושבים שמפונים מהיישובים, חטופים שלא יחזרו הביתה בשביל לשמר את השלטון שלו, ובשביל שהלחימה הזאת, שהוא עדיין קורא למלחמה, תימשך, אני לא יודע מה, עד סוף 2025.
מה הגיים צ'יינג'ר? מה יכול לעשות את השינוי?
הגיים צ'יינג'ר, התנאי הכי אך לא מספיק, זה שכחול לבן תצא מהממשלה. זה לפני שזה יקרה, שום דבר אחר לא יקרה. ברגע שזה יקרה, אני מאמין שיהיו עוד צדקים. למשל, שמענו את שר הביטחון בנושא חוק הגיוס, בצורה לא פורמלית, אני שומע גם על אחרים. אני מאמין שברגע שזה יקרה, יש סיכוי גדול, ואולי זה האופטימיות, שהחומה הזאת, אחרי שהלבנה הראשונה תיפול, כל יתר הלבנים לאט לאט תיפול נאחריהן, ונגיע לבחירות.
נחכה ונראה. השר לשעבר עומר בר-לב, תודה רבה לך שהגעת לאופן שלנו היום.
תודה רבה לך.
אני לא יודעת אם עומר בר-לב הוא האיש שיכול להוביל את ישראל לשינוי, אם וכאשר יחליט לחזור לקלחת הפוליטית. אבל כדאי להקשיב לדברים שהוא אומר, על כך שהמפונים לא מעניינים את נתניהו, על הצעד הראשון שגנץ ואיזנקוט צריכים לעשות כדי שנוכל ללכת לבחירות בקרוב, ומשם אולי להתחיל להשתקם על הנפיצות של חודש הרמדאן והדרכים להביא לשקט, ובעיקר צריך לשים לב לאומץ שיש לו לומר גם בימים האלה, שפתרון מדיני יחד עם האמריקאים הוא הדרך היחידה לנצח את המלחמה הזאת. בנימה אולי טיפה אופטימית זאת נסיים, ונוסיף לזה, ודן תהיה נחמד הפעם, את השיר שישראל שולחת לאירוויזיון. אין לי מושג אם יש לנו סיכוי במיוחד בימים האלה לזכות, אבל השיר נחמד ועדן גולן שרה כל כך יפה, אז אפשר לפרגן לה וגם לנו קצת. אז זהו, עד כאן המרקרים לשבוע. תודה לעומר בר-לב שהגיע לפה, תודה לדן ברומר, האורח עם הכי הרבה סבלנות שיש, תודה לכם שהזנתם, שיהיה סוף שבוע רגוע, שהחיילים שלנו ישמרו על עצמם, שהחטופים יחזרו כבר הביתה, ושנוכל לנסות לפחות להתחיל ולאסוף את השברים. להתראות.